כתוב, פרשת פרה היא הפרשה השלישית בסדר ארבע פרשיות אליה אנחנו נכנסים השבת, ואני הייתי מבקש לעיין בתוך הפרשה של פרשת פרה יחד עם הדברים הקשורים לפרשה שלנו כסדר הדברים בפרשת שמיני, בעיקר בפרשה של מות נדב ואביהו. המסתיר של פרשת פרה לקוח כידוע מפרשת חוקת ובמדבר. מקור אחד הוא תחילת הפרשה, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. שורף אותה, הפרשה נמשכת שם, ובסוף היה שורף אותה, יחבס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב, וכך הלאה. הדברים הקשים בפרשה נגיע אליהם מיד, הנקודות המרכזיות שתמיד נוגעים בהם, אבל קודם כל, מה בעצם מחפשת פרשת פרה בתוך ארבע הפרשיות? ומדוע כסדר הזה שהיא באה בסדר הפרשיות בתוך הפרשה השלישית? הירושלמי במסכת מגילה, בעקבות המשנה שעוסקת בארבע הפרשיות, זוהי משנה שמדברת על סדר ארבע הפרשיות, מביא את הדברים הבאים במקור מספר 2, רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא, אין מפסיקים בין פרה להחודש. זה כלל יסוד מאוד חשוב בהלכה. השנה הוא ברור מאוד, אנחנו השנה הפסקנו גם בין פרשת שקלים לזכור וגם בין זכור לפרה. מפסיקים פירושו כמו שהיה השבת, דהיינו שלא קוראים במשך שבת אחת בתוך הפרשיות אחת מארבע הפרשיות, אבל לעולם לא תהיה הפסקה בין פרשת פרה לפרשת החודש, בעיקר כפי שראינו זה בולט בשנים מעוברות, שבהן בגלל אורך הזמן יש הפסקה גם בין הראשונה לשנייה וגם בין השנייה לשלישית, אבל אין לעולם הפסקה בין פרה להחודש. אמר רבי לוי, סימני הון דאי לאינפרשתא, הסימן שיהיה לנו כדי שנזכור באיזה פרשות לא מפסיקים, בין הכוסות הללו, אם רצה לשתות ישתה, בין השלישי לרביעי לא ישתה. זה סימן מעניין מאוד, זה גם טוב נושא פורים וערב פסח. והכוסות, גם כן יש ארבע כוסות, ראשונה, שנייה, שלישית ורביעית, וגם שם ההלכה היא אותה הלכה. הכוס הראשונה בקדש, השנייה במגיד, ובכוסות הללו בין זאת לזאת, ואחרי המגיד בין המגיד לכוס שלפני הברכה, אם רצה לשתות ישתה, הכוונה היא גם ישתה יין אחר, ישתה כל דבר אחר, ובין שלישית לרביעית, בכוסות האחרונות, בין שלישית לרביעית לא ישתה. אז הסימן שמציע רבי לוי והירושלמי למי ששוכח בארבע הפרשיות באיזה פרשה לא מפסיקים באמצע, הוא שבין שלישי לרביעי לא מפסיקים. זה דבר מוזר, צריך להבין מה הוא רוצה כאן. זה גם צריך היה להיות הפוך, הסימן שיהודי כבר נמצא בכוס השלישית והרביעית הוא צריך סימנים מארבע פרשיות, לא שבארבע פרשיות יביאו לו סימן משם. אבל מה ההיגיון, מה הרעיון שמשתף את ה פרשות והכוסות שבין שלישית לרביעית לא ישתה? עדיין אנחנו לא מבינים על מה עושה בכלל פרשת פרה. נגענו בהלכה שבפרשת פרה והחודש אין הפסקה באמצע, אבל מה עושה פרשת פרה בתוך ארבע הפרשיות? רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא, ממשיך הירושלמי, בדין הוא שתקדים החודש לפרה. הוא עונה לנו על זה תוך כדי התייחסות להערה אחרת. בעצם צריך היה שפרשת פרה תהיה הפרשה הרביעית ופרשת החודש תהיה הפרשה השלישית, שבאחד בניסן הוקם המשכן, ואנחנו יודעים שאנחנו מקפידים לקרוא את פרשת החודש לפני ראש חודש ניסן או בראש חודש ניסן, את שקלים לפני ראש חודש אדר או בראש חודש אדר, כי אז משמיעים על השקלים, את זכור סמוך לפני פורים, ואת החודש בניסן או סמוך לראש חודש ניסן. פרה היה צריך לבוא הפרשה אחרי פרשת החודש. מדוע? בדינו שתקדים החודש לפרה, שבאחד בניסן הוקם המשכן, ובשני נשרפה הפרה. רק בשני בניסן נשרפה הפרה, בזמן הקמת המשכן. ולמה פרה קודמת? אם כך, מבחינה כרונולוגית, היה קודם כל צריך לקרוא את פרשת החודש, ורק אחר כך את פרשת פרה. ולמה פרה קודמת? שהיא טהרתם של כל ישראל. הפי משה על הירושלמי מסביר את הדברים, שהיא טהרתם של ישראל. אנחנו מבינים את זה גם בלי הסבר. פרה אדומה באה לטהר את כל ישראל מטומאת מת, וכיוון שהיא טהרתם של ישראל היא קודמת. נו, אז אם היא קודמת, אז למה היא לא הייתה קודמת גם במציאות? מדוע אתה משנה מן המציאות? הרי כרונולוגית הוא קם המשכן לפניכם. אז אומר הפני משה שהיא טהרתם של ישראל, ומה שנשרפה הפרה בשני בניסן, הרי היסטורית באמת זה היה אחרי, ומפני שאז בשנה שהוקם המשכן לא היה אפשר להקדימה, לכתיב בה אל נוכח פני אוהל מועד, וידע את דמה אל נוכח פני אוהל מועד. ולפני ראש חודש ניסן לא היה נוכח פני אוהל מועד, כי חנוכת המשכן הייתה בראש חודש ניסן. אז טכנית הוקדמה חנוכת המשכן לפרשת פרה, ולכן בדינו שתקדים בעצם החודש לפרה שבאחד בניסן הוקם המשכן, זה רק בשני נשרפה הפרה. ומה שנשרפה הפרה בשני בניסן, מפני שאז לא היה אפשר להקדימה דכתיב בה אל נוכח פני אוהל מועד, ובאחד בניסן הוא שהוקם המשכן. אז מדוע אנחנו בכל זאת מקדימים את פרשת פרה? מפני שהיא טהרתן של ישראל. זאת נקודה מעניינת מאוד שצריך להבין אותה. אנחנו משנים מהמציאות שהייתה היסטורית ומקדימים את פרשת פרה, מפני שפרה היא הטהרה ואחר כך מוקם המשכן. בעל הקורבן העידה מאיר כאן הערה חשובה, והוא מחבר בין שתי הידיעות שהתגלינו עד עכשיו. אם נסכם עד עכשיו את ההלכות שנתגלו לנו, אז הראשונה היא שבין פרשת פרה להחודש לא מפסיקים, אבל לא קיבלנו שום הסבר למה. רק קיבלנו סימן שזה כמו בארבע הכוסות. סימן נחמד, אבל הסבר לא קיבלנו. וההערה השנייה שהוא הראה היא שבעצם היה צריך להקדים את פרשת החודש, כי כרונולוגית החודש קדם. אבל תוכנית הוחלט להקדים את פרה להחודש, כי הטהרה קודמת להקמה הפיזית של המשכן. הטהרה הרוחנית שלנו קודמת להקמת המשכן. בעל קורבן העידה לירושלמי מחבר את הדברים ואומר כאן יותר מזה, במקום מספר 4. ראשית הוא אומר, באמת ראינו שנמצאת פרה מאוחרת לראש חודש ניסן, לפני שהרי המשכן מוקם בראש חודש ורק אז אפשר להזות נוכח פני אוהל מועד. ולמה פרה קודמת? לפני שהיא טהרתן של ישראל. ואז הוא כותב כך, ראוי שנהדר בטהרה, ראוי שנהדר בעניין של הטהרה לפני, לכך מקדימים. וכיוון שכן, הנה הדברים מתחברים, מעניין מאוד, אין ראוי להפסיק בין פרה להחודש, כדי שלא תקדים כל כך, מאחר שהייתה ראויה להיות מאוחרת. אז קורבן העדה אומר כאן רעיון מאוד מעניין מבחינה למדנית, והוא מחבר את הדברים. כיוון שבעצם מבחינה כרונולוגית הייתה פרשת פרה להיות, צריכה להיות קודמת לפרשת החודש, מאוחרת לפרשת החודש, כי קודם כל הוקם המשכן ואחר כך הבאנו את פרה אדומה, אבל ואנחנו הקדמנו את זה רק בגלל השיקול החינוכי להקדים טהרתם של ישראל, לפחות לא נאריך בהפסקה. ואי הערכה בהפסקה היא כי אם כבר הקדמנו את פרה, אז מהר נקרא את החודש, שזה לא ייראה רחוק מדי זה מזה. זאת הטענה של קורבן העדה. הדברים האלו מחייבים הבנה, מה באמת החיבור הזה בין הפרשה השלישית לרביעית. זה נכון שבשנה הראשונה פרה אדומה הובאה אחרי שהוקם המשכן. אבל למה פרה אדומה שייכת דווקא לעניין של השנה הראשונה במשכן? הדין של פרה אדומה הוא דין קבוע. הוא לא דין ששייך לשנה הראשונה. ומן השנה הראשונה בראש חודש ניסן יש כבר משכן. ובכלל, אם באמת צריכה טהרתן של ישראל להיות קודמת, אבל כרונולוגית היא לא קדמה, מדוע אנחנו מעדיפים את הרעיון הזה על המציאות כמו שהיא הייתה? שקודם הוקם המשכן, יקראו את פרשת החודש, ואחר כך יוסיפו פרשה בפרשת פרה. הרי זה היה הסדר ההגיוני, ההיסטורי, הכרונולוגי. ובאמת, מה רצו כאן בסיפור הזה של בין שלישי לרביעי של הכוסות, ושל שלישי ורביעי הפרשות? לזה ננסה להגיע בהמשכם של הדברים. לעיצומה של פרשת פרה, מספר המדרש על השאלה המפורסמת ששאלו את רבן יוחנן בן זכאי על עצם העניין של פרשת פרה. ולא מרחיב בדברים, נראה את הדברים ישר מן השאלה, והשאלה הזאת תעמוד במרכז הדברים שלה. שאל עובד כוכבים אחד את רבן יוחנן בן זכאי. ישנן כאן כמה גרסאות מי היה השואל. ישנה גרסה שאל גר, ישנה גרסה שאל גוי. כך או כך, אדם שבא עכשיו מבחוץ ושואל. שאל עובד כוכבים אחד את רבן יוחנן בן זכאי. אילן ובדיה, אילו המעשים, אילו הפעולות, באתון עבדים, נראים כמין כשפים. זה נראה כמו כישופים כאלה. אתם מביאים פרה, ושורפים אותה, וקודשים אותה, ונוטלים את הפרה, ואחד מכם מתמל המת, מזין עליו שניים ושלושה טיפים, ואתם אומרים לו, טהרת. זה כשפים, זה לא נראה עסק רציני. אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, לא נכנסה בך רוח זזית מימיך? פעם לא הייתה לך בעיה עם איזו רוח זזית, רוח רעה שנכנסה בך. אמר לו לב, שאל אותו, ראית אדם שנכנסה בו רוח זזית? אדם שעבר איזושהי רוח רעה. אמר לו, הן? אמר לו, ומה אתם עושים לו? אמר לו, מביאים עיקרין ומאשנים תחתיו, ומרביצים עליה מים, והיא בורחת ממנו. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שאתה מוציא מפיך. כך הרוח הזו, רוח טומאה. דכתיב גם את הנביאים, ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. מזין עליו מי נידה, והוא בורח. יש כאן רוח של טומאה, מזין עליו מי נידה, וזה בורח הטומאה הזאת. ואחר שיצא, נתן לו איזשהו הסבר שבעיקרו הוא הסבר פסיכולוגי. זה עוזר, זה נותן משהו. ואחר שיצא, אמרו לו תלמידיו, רבינו, לזה דחית בקנה. כך פתרת אותו. מה אתה אומר לנו, מה אתה אומר? מה התשובה באמת? אמר להם חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזירתי. בגרסה אחרת, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואי אתה רשאי להרהר אחריה. ועוד מעט ננסה לברר האם יש הבדל בין הגרסאות האלה. תכתיב, זאת חוקת התורה. ומפני מה כל הקורבנות ממשיך המדרש זכרים וזו נקבה, פרה אדומה תמימה? אמר רבי אייבו משל לבן שפחה, שטינף פלטין של מלך. בן השפחה טינף את הארמון של המלך. אמר המלך, תבוא עמו ותקנח את הצועת. תבוא עמו ותנקה את מה שטינף. כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל. המדרש הזה אגב מובא בהקשר אחר לגבי הפסוק האחרון שראינו במקור אחד, והשורף אותה יחבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב, שהגוי בעצם שאל אותו את השאלה האחרת החשובה בפרשת פרה, איך יכול להיות שדבר שנועד לטהר את הטמאים מטמא את הטהור שמתעסק בו בעצמו? שורף אותה יחבס בגדיו וטמא. הוא הרי מטמא את האחרים, אבל אותו עצמו זה מטמא. ועל זה הוא אמר לו איזה מין סיפור כזה, והתגלגל הסיפור הארוך הזה של זאת חוקת התורה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואי אתה רשאי להרהר אחריה. אמרו לו תלמידיו, רבי, לזה פתרת בקנה לנו מה אתה אומר? ולהם אמר את אותה חוקה חקקתי. אחר כך בכל המדרשים מופיע מיד ההקשר שכל פרשת הפרה באה בעצם כדי לחפר על מעשה העגל. כיצד באמת הפרה הזאת מחפרת על העגל? מה העיקרון שאותו מבקש לחלק רבן יוחנן בן זכאי בעצם ההבנה של מה שצריכים התלמידים לקבל למה שצריך הגוי לקבל בהבנת פרשת פרה? למה לא אי אפשר לומר את ההיגיון הפשוט שנשמע הרבה יותר חזק? חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואי אתה רשאי להרהר. אז אתה רשאי כי אתה לא מחויב. אתה שואל אותנו, הרי בדיוק כמו הסיפור שסיפר רבן יוחנן בן זכאי על רוח התזזית המוזרה הזאת, הוא יכל לשאול אותו, לכם יש חוקים שאתם חייבים לקיים. גם לנו יש. אז זה חוק שאנחנו חייבים לקיים. הרי זה הגיוני לא פחות. מדוע הוא צריך אותו לפתור בזה, אותנו להגיד לנו אחרת לגמרי? נדמה לי שכל הדברים האלה יחד שהצבנו עד עכשיו, ראשית לסדר הפרשות, בארבע פרשיות, פרה והחודש, שלישית ורביעית, ושנית לעצם עניינה של פרשת פרה, יכולים להתברר דווקא מתוך עניין אחד בפרשה שלנו, בפרשת שמיני. הפרשה של נדב ואביהו. בפרשה של נדב ואביהו, אנחנו בדרך כלל עסוקים בחטא עצמו, שמנסים תמיד לברר מהו בדיוק, הגם שהתורה חוזרת על החטא הזה ארבע פעמים ואומרת כל פעם שהסיבה היא בהקריבם אש זרה או בקורבתם לפני השם וימותו. עסוקים בדברים של משה ואהרון בקרובי אקדש, ובתגובה של אהרון וידום אהרון, ואחר כך באבל הכבד של וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. אבל הדברים האלו קודמת הפעולה עצמה שעושים נדב ואביהו, והיחס של העם בעקבות הפעולה הזו, כאשר הפעולה נעשית בחג הגדול ביום השמיני, ויהי ביום השמיני, השמיני למילואים, ראש חודש ניסן, היום של חנוכת המשכן, כפי שפתחנו בדברים מקודם, יום שבו מוקם המשכן, ואז נעשית הפעולה המרכזית, הראשונה הזאת, על ידי נדב ואביהו, וגורמת לטרגדיה הגדולה של מותם. פעולה מתוארת במקור מספר 7 בפסוקים בפרשה. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחצתו. ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותה. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם, ויאמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. ואני רוצה לעזוב את כל הדברים שבהם עסוקים בדרך כלל, ולהתמקד בתופעה הראשונית שמתרחשת לפני בני ישראל עכשיו. הם קיבלו בפרשת ציווי המשכן את הפרשה של הקטורת. הקטורת, כך נאמר להם בסוף פרשת תצווה, היא הדבר שמביאים, והוא הדבר המרצה, הוא הדבר שגורם לריצוי של עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. הקטורת מחפרת. פרשה שלמה הוקדשה לקטורת בסוף פרשת תצווה, קטורת תמיד, מזבח הקטורת, והנה הפעולה הראשונה שנעשית בקטורת. בני אהרון נדב ואביהו לוקחים איש מחצתו, שמים אש ושמים עליה קטורת. ומה קורה בפעם הראשונה שמשתמשים הכהנים הגדולים האלו בקטורת שעליה דובר כל הזמן כדבר המחפר? השימוש הראשון בקטורת בחנוכת המשכן גורם לטרגדיה הנוראית הזאת לפני כל ישראל, של וירא העם וירונו ויפלו על פניהם ויברכם, ומשה ואהרון מברכים את העם ונושאים את ידיהם, ועד בדיוק אז, דווקא בקטורת, דרך הקטורת, מגיע האסון הראשון שקשור למשכן. הפגישה הראשונה של בני ישראל עם משכן היא דרך הקטורת המחפרת, ודרך הקטורת המחפרת מגיע האסון הגדול. חז"ל תיארו את התחושה הזאת במדרש במקור מספר 6. המדרש הזה מופיע לא אצלנו, אלא בהקשר אחר לגמרי, דווקא לגבי המטה שאיתו משה בוקע את הים בקריאת ים סוף. ושם אומר המדרש את הדברים הבאים: וזה אחד משלושה דברים שהיו ישראל מתרעמים עליהם, והיו אומרים מיני פורענויות. הדברים האלו הם פורענויות, ואלו הן הקטורת והארון והמטה. הקטורת של המקדש, המטה של משה, והארון, אנחנו ניכנס לזה מיד במדרש בקיצור מוחלט, אבל אילו היינו קוראים השבת בשמיני את ההפטרה הרגילה ולא את הפטרת פרשת פרה, היינו קוראים על פרץ עוזה, על דוד המלך החוזר ועולים עם הארון שמי עוזה, ועוזה מת וננגף במקום מפני שהוא נוגע בארון, מפני שהארון נוגע בו, מפני שהלוויים לא נזהרים מספיק. יש בזה הרבה דיונים, אבל זאת בעצם ההפטרה המתאימה למות נדב ואביהו. שוב, אדם מיוחד מאוד, דוד מבכה אותו הרבה אחר כך, והקרבה בצורה הלא מדויקת לארון גורמת לטרגדיה של מות עוזה, שמתוארת בהרחבה רבה בהפטרה הרגילה שלנו בפרשת שמיני. שלושת הדברים האלו גורמים לישראל תרעום. הנה המדרש. הקטורת של פורענויות שהרגה נדב ואביהו, ככה טענו ישראל, ופיכך הודיען שהיא של כפרה, שנאמר וייתן את הקטורת ויכפר על העם. אותו אהרון מצטווה אחר כך אצל קורח ו-250 מקריבי הקטורת וכו', אותו אהרון מצטווה לקחת את הקטורת לפני כל העם ולעשות מחזה שהוא שוב פומבי לפני עם שלם, ואת אותה הקטורת, הקטורת, ויתן את הקטורת, ויקח את הקטורת ויתן על העם, את אותה הקטורת הוא צריך לקחת ולחפר על העם. הארון, אמרו של סמפרינון היה, סמפרינון פירושו פורענות, הוא הרג את עוזה ואנשי בית שמש, שנאמר בהפטרה שלנו השבת בעצם, וייחר אף השם בעוזה ויקהו שם האלוהים על השל, וימות שם עם ארון האלוהים. לא ניכנס לכל הפרשה, מה זה בדיוק? השל יש אומרים שפירושו על השגגה, על השגגה שמשהו התקרב אל הארון לא כמו שצריך. וכתיב ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון השם, ויח בעם 70 איש, 50 אלף איש, והתאבלו העם. אמרו, הארון של פורענות הוא, לפיכך עודי עם שהוא של ברכה. וכתיב וישוב ארון השם בית עובד אדום הגיטי 3 חודשים, ויברך השם את עובד אדום ואת כל ביתו. ארון השם יושב בית עובד אדום הגיטי, לא ניכנס לדברים, הדברים בשמואל נמצאים. מיד אחרי הסיפור הקודם, הראה להם הקדוש ברוך הוא, הארון הוא של ברכה ולא של קללה. המטה, שוב של סמפרינון היה. גם המטה הוא של פורענות. הוא הביא המכות על המצרים במצרים ועל הים. לפיכך ידעו, שהוא של ניסים. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור, לפני התרעומות. פעם אחת המטה קורע את הים ועושה את היבשה, פעם אחת המטה עושה את ההפך. פעם אחת המטה לוקח את היבשה ועושה ים. המטה עושה מים, במדרש אחר מופיע כאן, את ההקעה בסלע. המטה הזה בפעם הראשונה נוטה את הים ובקעהו, ובפעם השנייה לוקח את הסלע ומוציא ממנו מים. הסיפור של המטה, בשונה משני הסיפורים האחרים, לא מתאר דווקא פורענות לעם. אבל הוא ידמה לי מברר את העומק של המדרש. המדרש הזה מבקש לגעת בנקודה יסודית מאוד, שהיא אולי בבסיסה של האמירה הזו של רבן יוחנן בן זכאי גזירה גזר, שנדמה לי שעל פניה היא מובנת בדרך כלל לא לעומקה. אמרו קטורת של פורענות, אמרו ארון של פורענות, אמרו מטה של פורענות, פירושו שעדיין היו במצב שראו את החפץ, את המציאות, את האובייקט עצמו, כדבר שיש לו איזשהו כוח. הקטורת עושה פורענות. המטה עושה קריאה בים, או עושה ההפך ועושה יבשה. ראו את הדבר, את החפצה, את האובייקט עצמו כדבר בעל כוח. כל המלחמה הגדולה שמתחילה ביום חנוכת המשכן אצל נדב ואביהו היא המלחמה ברעיון הפשוט הבא: הקטורת לא ממיתה ולא מחפרת, הנחש לא ממית ולא מחיה, ידיו של משה לא עושות מלחמה ולא שוברות מלחמה. הכל בטל אצל רצון השם. לקטורת עצמה אין כל משמעות. הקטורת הזאת עצמה, הקטורת המחפרת הגדולה, היא המפגש הראשון של עם ישראל בחנוכת המשכן בצורה הכי קשה. נדב ואביהו לוקחים קטורת שיש איתה רק בעיה אחת קטנה. לא בדיוק בצורה הזאת הקדוש ברוך הוא דיבר. לא ניכנס בכלל לשאלה מה הם עשו שלא כמו הציווי. האם זה היה במחתות, האם זה היה בקטורת, האם זה היה במקום, בעיתוי. אבל יש עובדה אחת, והיא הבירור הראשון ביום חנוכת המשכן. כשמשהו בקטורת נעשה, לא רק מפני שצוות שהוא יעשה כך, זאת אומרת שלקטורת בפני עצמה יש איזושהי משמעות מבחינתך. וזאת עבודה זרה מסוגלת. לקטורת אין שום כוח. אמרו שהיא ממיתה, הוכח להם שהיא מחפשת. אמרו הארון ממית, הוכח להם שהארון עושה ברכה. מה יאמרו עכשיו? הוא עושה ברכה? אבל יזכרו הקודמים שהוא ממית. אם יאמרו הארון מביא ברכה, זו עבודה זרה לא פחות גדולה מאשר אם יאמרו הארון ממית. מה כן צריך שיאמרו? הארון הוא כלום. הארון בטל לציווי השם. הוא הכלי, הוא הסמל, הוא הדבר שדרכו מתברר הציווי האלוקי. ביום חנוכת המשכן, עם אותם של נדב ואביהו, מתברר הבירור שקודם כל צריך להבין אותו לפשוטו של מקרא. בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אקבד. בקרובי אקדש, קודם כל על פי הפשט פירושו, בטרגדיה הנוראית הזאת, שאיננו נכנסים עכשיו להסברה ולתגובתו של אהרון ולהסברו של משה או לאי הסברו של משה. בטרגדיה הנוראית הזאת התברר שהדבר היחיד המקודש הוא מה שאני קובע את קדושתו. כשנדב ואביהו נופלים בכך שהם נותנים לקטורת איזושהי משמעות, שהם יכולים לעשות עם הקטורת משהו שלא כציווי, הם מגלים יותר מבכל צורה אחרת, בדרך השלילית, עד כמה בעצם הכל בטל למציאות שלהם. ואין למציאות שלהם שום ערך. אין למציאות של הקטורת שום ערך. מה קרה בפרשת הפרה? אותו אחד המטהר שורף את אפר הפרה, הוא המטהר והוא עצמו נטמא. אז אפר הפרה מטמא או מטהר? אפר הפרה בא לגלות לך שהוא לא מטמא ולא מטהר, אלא שכך ציווה השם. וכשם שאפר הפרה מטהר, בו זמנית בהתהפכותו הוא מטמא. אין לו שום ערך עצמי. כל עבודת השם היא בעצם היכולת להשתחרר מנתינת כל ערך עצמי לאיזשהו דבר אחר בו. להשתחרר מנתינת ערך עצמי כלשהו, יהיה אשר יהיה, בכל צורה שהיא. זהו אולי העומק בסופו של המדרש, עוד לפני שאנחנו נכנסים לבירור של המושג גזירה גזרתי חוקה חקקתי, שהוא עיקר העניין שאני רוצה להגיע אליו. האם המשל הזה של הפרה והעגל הוא רק סתם דרישה נחמדה על עגל ופרה, תבוא האמא ותקנח את צועד בנה? מה קרה בעצם בעגל? בעגל בעצם התרחשה הטרגדיה הכי נוראית של ההתייחסות לאובייקט, לחפצה, כדבר בעל ערך. תבוא האם ותכפר על בנה. תבוא האם ותקנח את צועת בנה. הביטוי הזה של צועת בנה הוא לא רק ביטוי חזק מבחינת החספוס שבו. הביטוי הזה בא לברר הכל טוב, אבל כשזה נעשה בצורה הזאת, זה כמו לכלוך בפלטין של מלך. הרעיון הוא נפלא. נדב ואביהו מוסיפים אהבה על אהבתם, אבל כשזה נעשה לו מתוך התבטלות מוחלטת אל המלך, הרי שזה כמו צועת בנה בפלטין של מלך. תבוא פרה ותכפר על העגל, מפני שמה שמגלה פרשת פרה הוא את ההתבטלות המוחלטת שלי אל המצווה, בלי כל התייחסות לחטא. כל היגיון לא קיים בחטא. זה מוביל אותנו למובן של חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, וכאן ראינו הבדל בגרסות. כאן כתוב חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואי אתה רשאי לעבור עליה. אי אתה רשאי לעבור על גזירתי. בדרך כלל אנחנו מבינים שזה גם הפירוש של הווריאציה האחרת. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואי אתה רשאי להרהר אחריה. מה הפירוש להרהר? להרהר אם לקיים או לא. כך בדרך כלל מבינים. להרהר אחריה ולהחליט אם זה מוצא חן, אקיים, אם זה לא מוצא חן, לא אקיים. זה יהיה הפירוש רק של המשפט הזה. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואי אתה רשאי לעבור על גזירתי. ואי אתה רשאי להרהר בירושו אחר לחלוטין. טוען את זה בכמה מקומות, הרב חרלאפ, ועוד פרשנים אחרים, בדברי הרמב״ם בשמונה פרקים, קצר הזמן מלהראות את הדברים בפנים. אבל די ברור שלזה הרמב״ם מתכוון בפרק השישי בשמונה פרקים. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואי אתה רשאי להרהר, לא להרהר ולעבור על הגזירה. אתה גם לא רשאי להרהר על מצווה כן מובנת ולעבור. אי אתה רשאי להרהר ולחפש לזה טעם, כמו אותו הגוי שבא מקודם, והוא רשאי להרהר. אתה, אי אתה רשאי להרהר. רבן יוחנן בן זכאי לא פתר את אותו גוי סתם באיזו מין אמירה סתמית, ואז באיזה מין התנסות כזאת שאלו התלמידים, לזה פתרת בקנה, נו תן לנו משהו חכם, משהו על רמה. כי בעצם זה לא הגיוני. היה יכול גם לא להגיד זה חוק. ובכך היה פותר את שניהם. רבי יוחנן בן זכאי גילה כאן את העומק הכי גדול של הפירוש מה זה חוקה וגזירה. אתה יכול להרהר ולחפש טעם. כשתמצא טעם, זה ישמע מאוד קשה מה שאני אומר עכשיו. תרגיש הרבה יותר טוב. אבל למה תרגיש יותר טוב? כי את עצמך אתה עובד עכשיו יותר טוב. כי השכל שלך מסתדר יותר טוב. כי ההיגיון שלך עכשיו יותר יפה. אז המצווה נכנסה להיגיון שלך, היא עברה את הציון הלגיטימי. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואי אתה רשאי להרהר לא ולעבור. אי אתה רשאי להרהר על מנת למצוא טעם. כי כשתמצא את הטעם, זה יהיה פחות חוקה, ופחות גזירה, ופחות עומק, ואתה פחות התבטל. אין לפרה כלום. חוץ מזה שאני ציווי. ומה שיש לא שייך אליך דרך. אמר שלמה, אומרים המדרשים בפרשת פרה, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממך. זאת פרשת פרה אדון. אמרתי איך קמה. אתה לא יכול להגיע. חז"ל אומרים במדרש שאדם אחד נתגלתה לו פרשת פרה אדומה על טעמיה. משה רבינו בעצמו. למה נתגלתה לו פרשת פרה אדומה? על זה חז"ל לא עונים במדרש. אבל אם דברינו נכונים עד כאן, זה יכול מאוד להיות ברור. משה רבינו בעצמו הוא הזה היחיד המגלה שהוא שום דבר בפני עצמו. הוא כולו בטל אל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מה? כי תלינו עליהם. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדם. הענוותנות הזאת מכל האדם אשר על פני האדמה. ההתבטלות המוחלטת הזאת גורמת לזה שכשהשכל שלי יבין את פרשת פרה, הוא לא יטביע על התמימות את החותם של הנישה שלי, של הזווית שלי, שלא תאפשר לפרשת פרה להמשיך להיות הרעיון האלוקי והאדם. המפגש הראשון של בני ישראל, האקסטזה הגדולה של הכניסה לחנוכת המשכן, הוא לא רק עם מותם של נדב ואביהו, אלא הוא עם הקטורת המחפרת שממיתה. וכך בצורה הקשה ביותר, הטרגית ביותר, נלמד לעולם שהקטורת לא ממיתה ולא מחבש. אם מבינים את הדברים כך, נדמה לי שאפשר גם להבין את הקשר בין החלק הזה של בני אהרון הלוקחים קטורת ומקריבים אותה, לבין השיחה המופלאה והמרומזת והמרתקת הזאת שבין משה לאב ששוכל את שני בניו לעיניו. משה פונה שם אל האבא ואומר לו במקור שבע שוב, יאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אקבץ, וידום אהרון. פסוק שבדרך כלל עוסקים בו בפני עצמו, ללא קשר לדבר הקודם, כי הוא השכול הראשון שאנחנו פוגשים את ההתייחסות אליו במקרא כמות שהוא. את הניסיון לנחם, את הפסוקים הבאים העוסקים באבילות, בגדיכם לא תפרומו, לא תפרעו, כל הדינים, כל הדיונים של השריפה, שאו את אחיכם ויסעום בחותנותם, אבל עוסקים בפסוק הזה בגלל כל הרקע שלו בפני עצמו, ולא על הרקע של מה שראינו עד עכשיו. אני מבקש לעסוק בפסוק הזה לרגע בפני עצמו, ואז לחזור למכלול שלו. ראשית, הקושי בפסוק הזה ידוע. הוא פשוט מקריאה. הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי יקדש. מה פירוש המשפט הזה? איפה דיבר השם לאמור בקרובי יקדש? היכן? הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי יקדש ועל פני כל העם מכבד. צריך למצוא מקור לזה. הוא אשר דיבר, זאת אומרת, כתוב כך. רש"י, שמקוטר מקום ומקוטר הזמן הוא לא מובא בפנים, נגיד אותו על פה, אומר שזה באמת נאמר מזמן. זה נאמר באותו מקום בפרשת תצווה, ושם כתוב ונקדש בכבודי. רש"י אומר שחז"ל דרשו אל תקראי בכבודי, אלא במכובדי, שהקדוש ברוך הוא מתקדש במצטן של צדיקים, הוא אשר דיבר במקום אחר. אבן עזרא אומר למשל, הוא אשר דיבר השם לאמור, דיבר, ולא כל מה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ואהרון צריך להיות כתוב. זה לא מופיע. זה פירוש פשוט מאוד. הרמב"ן, אחרי שהוא דוחה את שני הפירושים הקודמים, מציע כאן פרשנות פשוטה, מרתקת. מקור מספר 8. ולדעתי, ואני אגב מכאן רוצה להגיע להבנת הוידום אהרון. אהרון שותק, וידום. וידום אהרון, שוב מבחינת העברית, יכול להיות פירושו שקודם לכן הוא זעק, צעק, זעקות שבר, אבל, ובעקבות הדברים של משה הוא שותק, וידום, הוא משנה את המצב הקודם. וידום אהרון יכול להיות שהוא נכנס למצב רוחני מסוים שנקרא וידום, אבל אז מה הוא בעצם עושה? מה קורה לו? רש"י הידוע אומר על וידום אהרון, מכאן שנטל שכר על שתיקתו. נגיע לזה עוד מעט. הרמב"ן עונה קודם כל לחלק הראשון של הפסוק. הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי יקדש היכן. ולדעתי בדרך הפשט, אין צורך לכל זה. לכל זה הכוונה היא לדברי רש"י שמביא מקור ממקום אחר בספר שמות, לדברי האבן עזרא שהזכרנו שאומר שזה סמוי ולא מופיע, אין צורך. אגב, כשהרמב"ן אומר אין צורך לכל זה, הוא לאו דווקא חולק. אפשר לפרש כך, אבל זה לא צריך. כי דיבר השם, הפירוש של דיבור, פירושו גזירותיו ומחשבתו בעניין דרכיו. דבר השם אין פירושו בדרך כלל דווקא המילים שהוא אמר באיזשהו מקום. דבר אלוקינו יקום לעולם פירושו גזירת השם. כך גזר האלוקים. ברגע שהרמב"ן שינה את המושג הוא אשר דיבר ממילים לגזירה, הוא עושה עכשיו שלב פרשני נוסף. נראה מה קורה עכשיו. ראשית הוא מוכיח את זה. הדיבור יאמר בכל אלה, גם כגזירות, גם כמחשבות. דיברתי אני עם ליבי. הפירוש קהלת אומר על עצמו, דיברתי אני עם ליבי. זה לא מילים, זו מחשבה. וזה הדבר אשר מל יהושע את כל ישראל וכו'. הוא לא דיבר, הוא ביצע, זאת עשייה. זה העניין על דבר הכסף. הנה פסוק נהדר שדרכו זה יכול להתברר. וכן, ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר השם. כך אומר אליעזר עבד. רוצה. כך הוא מגלגל את הדברים. האלוקים גלגל כך את הכל. ותהי אישה לבן אדונך כאשר דיבר השם. גזר, וכמוהו באבירם בכורו יפתה ובסגוב צעירו יציב דלתיה, כי דבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן נון לגבי חומות יריחו. והנה, עכשיו לענייני, אמר משה, המקרה הזה הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש. אתה רוצה לדעת איפה הוא דיבר? המקרה הזה הוא אשר גזר השם לאמור אל ליבו בקרובה יקדש, שלא יהרסו אל קדושתי, ועל פני כל העם אכבד, שיהיו נוהגים כבוד במשכן. אומר הרמב"ן, הוא אשר דיבר השם, הפירוש הוא התפקיד שלך ושלי, אומר משה לאהרון, הוא להבין מה אומר עכשיו הקדוש ברוך הוא בגזירה הזאת. מה הוא דיבר אלינו דרך האסון הזה של היום? מה הוא דיבר אלינו דרך הויהי ביום השמיני? הוא אשר דיבר השם לאמור. הוא דיבר עכשיו אלינו. הוא אמר משהו. הוא גזר גזירה בעצם מה שהתרחש. והוא דיבר עכשיו דברים ברורים. ומה הוא דיבר לאמור? הוא דיבר לאמור בקרובי אקדש ועל פני כל העם אקדש. מה עושה אהרון? וידום אהרון. מאיר השפת אמת. וידום אהרון במקור מספר 9. אין פירוש וידום דווקא על הכל. שאהרון שתק, כפי שאגב בסוף מקור 8 מנסה הרמב"ן, וידום אהרון היה בוכה בקול ואז שתק. לא זה הפירוש, אלא שביטל את עצמו. הוא עכשיו חש שהוא מבוטל לקדוש ברוך. קיבל על עצמו את הדין. ובקבלתו את הדין הוא התבטל אל הקדוש ברוך הוא. כי עניין אומרם לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. כי זהו שנאמר בקרובי אקדש להודיע, כי לא מצד מעלת האדם יכול להתקרב אליו, לא אני, אפילו לא נדב ולא אביהו יכולים לעשות את הקטורת לקטורת שהקדוש ברוך הוא יקבל, אלא רק בכוח ציווי הבורא יתברך. שהרי על זה נענשו נדב ואביהו, כמו שנאמר אשר לא ציווה, ומיד למד זאת אהרון. וזה וידום, עניין שנאמר ואהרון מהו, ולכן בחר בו הקדוש ברוך הוא שעושה השליחות רק לרצון הבורא יתברך המטלם. קצת אמת אומר פה ברמיזה חיבור עצום של כל הפרשה כולה. כשאהרון מגיע למצב של וידום אהרון, הוא אומר שהוא הבין את הפרשה. הוא אשר דיבר השם לאמור, המקסימום שיכול האדם להגיע אליו באמונתו, ולתפוס שאין משהו שקורה בעולם שהוא לא דבר השם אליו. וכדי להגיע לכך שמה שקורה הוא דבר השם אליי, אני צריך להיות כל הזמן כלי שליחות למה שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לו. הוא אשר דיבר לא במקום אחר, לא בפעם אחרת. עכשיו, כאן, במקום הזה הוא דיבר אליי. הדיבור הזה בא ללמד משהו. ומה שהוא בא ללמד הוא את ההתבטלות שלי ושלך אל הקדוש ברוך הוא. מכאן שנטל שכר השליחות. מהי הפרשה הבאה מיד אחרי פרשת נדב ואביהו? זוהי הפרשה שבה פונים אל אהרון. וידבר השם אל אהרון לאמור, יין ושיחר על פש וכו'. אהרון הופך להיות הכלי שדרכו מתקבלת עכשיו הדור. כוח שלו להפוך להיות הכלי הזה, וכאשר הוא תופס שמה שקרה עכשיו במשכן הוא הגילוי של בקרובה יקדש. אני מתבטל לחלוטין. ישותי מתבטלת לחלוטין לדבר השם ברוך, לרצון השם ברוך. זה מרדכי הירמי של פורים שעסקנו בו בשבוע שעבר. הוא כל כולו שייך למציאות שאותה הוא צריך לגלות. עם מרדכי הוא מגלה את ההתבטלות המוחלטת שלו. וממילא, כשהוא מספר למלך את מה שקרה לעם, הוא לא מספר מה שקרה לעם, אלא הוא מספר את אשר קרה הוא. הוא שולח לאסתר, לא למלך, את פרשת הכסף, ולפני כן הוא מספר לה את כל אשר קרה הוא. מה שקרה בקצה המדינה ה-127 במלכות אחשוורוש, קרה לו, בדיוק כמו מה שקרה לו באופן אישי. הוא התבטל לחלוטין לדבר השם. הוא אשר דיבר השם לימי. לא הקטורת ממיתה, ולא הקטורת מחפרת, ולא הפרה מטהרת, ולא הפרה מטמאת. את מה שמבקש הקדוש ברוך הוא להעביר לעם ישראל בשבירת הלוחות, את מה שמבקש משה להעביר לישראל כשהוא שובר את הלוחות, את שבירת הלוחות הזאת שבאה כאשר העם עובד לעגל, ומשה מנסה לגלות להם שאם העגל עדיין מקבל מקום, גם ללוחות אין ערך, כי הלוחות יהפכו להיות חפצה, יהפכו להיות אובייקט, ולעולם יראו בלוחות האלו שברי לוחות המונחים בארון, וידעו שהלוחות אינם ערך. הערך הוא הכוח האלוקי המתגלה בלוח. הערך הוא הציווי שציווה הקדוש ברוך הוא, המופשט, הכל יכול, האין סוף ברוך הוא. ואני בטל אליו, לא ללוחות, לא לקטורת, לא לפרה. ההתבטלות המוחלטת הזאת היא ההקדמה לכניסה למשכן. עכשיו נחזור לפרשת החודש ולפרשת בדין הוא שתקדים פרשת החודש לפרשת פרשת. מדוע? לפני שפרשת החודש הייתה באחד בניסן, ופרשת פרה הייתה בבית בניסן. למה הקדימו פרשת פרה להחודש? כי טהרתם של ישראל זה דבר מאוד חשוב. אם מותר לשאול על המדרש הנפלא הזה בירושלמי, הקדוש ברוך הוא לא חושב שזה כל כך חשוב, אי אפשר היה לסדר את פרשת פרה לפני א' ניסן, גם כן, שיעשו משהו עם אוהל מועד מבחוץ ובפנים. רק אנחנו בירושלמי הגענו לסברה הזו. עובדה שבהיסטוריה זה לא היה כך. ובכלל, מה אמר שם רבי לוי? שכששוכחים בין איזו פרשה לאיזו פרשה לא מפסיקים, אז יש סימן מארבע כוסות. בין שלישית לרביעית אסור להפסיק. פרשת פרה ופרשת החודש והכוס השלישית והרביעית מגלים בדיוק את אותו שלישי ורביעי. נתחיל בכוסות, כי הם הסימן לפרשות. הכוס הראשונה היא הלשון הראשונה של הגאולה. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. הכוס השנייה היא הלשון השנייה, והצלתי אתכם מעבודתה. הכוס השלישית היא הלשון השלישית, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. והכוס הרביעית היא ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. שים לב, הכוס השלישית והרביעית שונות מהכוסות הראשונה והשנייה. הראשונה עוסקת בעצם היציאה מתוך הסבל. הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. לצאת מהסבל עדיין אין פירושו לצאת מן הגלות. גם לא דווקא מהעבדות. יוצאים מהסבל. אחר כך ניצלים מן העבודה. אפשר לא לסבול ולהישאר עבד לפרעו הרשע. זה עדיין לא מדינה, זה עדיין לא ריבונות. זאת עדיין לא גאולה. זה להיות יהודי בגלות שניצל מן העבדות. עוד אין פה חירות. עכשיו באה החירות הפיזית. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה, בשפטים גדולים. אז יש חירות פיזית, חשוב מאוד. אבל עדיין אין עוד משהו. אין את התוכן. בשביל מה כל היה? בשביל מה כל הסיפור? ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. כל הסיפור הוא כדי שאתם תהיו עמי, ואני אהיה אלוהיכם, ואתם תהיו עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו בעולם כולו. בין ראשונה לשנייה יפסיק, גם בין שנייה לשלישית אם רצה יפסיק. זהו הסדר בעולם. קורה שעם ישראל עובר עוד גלות, עוד גלות, עוד הוצאה מעבדות ועוד הצלה מעבדות. אבל אז מגיעים שני הדברים שיכולים להפריד ביניהם בקלות, ואפשר לחבר ביניהם אם יודעים להאמין. כבר נגאלים, כבר מקימים מדינה, כבר יוצרים ריבונות, כבר מסתובבים, לא מוצאים, לא ניצלים, כל מיני מילים של גלות, אלא גאולים. וגאלתי. אבל השאלה היא מה יקרה עכשיו? וגאלתי אתכם יהיה מחוברים והייתי לכם לאלוקים, או שלא יהיה מחובר? יהיה חיבור או יהיה הפסק? אם זה יהיה מחובר, יש לזה ערך. אם בין וגאלתי ולקחתי יהיה הפסק, כל הארבע כוסות לא היו שוות. אין טעם לה וגאלתי בלי הוולקחתי. אז תקדים את הוולקחתי. אי אפשר להיות לאלוקים לעם שעוד לא היה עם. כל ההפטרה הנפלאה של פרשת פרה, שמעט פסוקים ממנה מובאים במקור האחרון, אפשר לראות אותה בהרחבה בפנים, עוסקת בסדר הזה. של והסירותי את לב האבן ונתתי לכם לב בשר, יחזקאל למדוין המסתיים בחזון העצמות היבשות. וכל הבירור הוא שככה הסדר. קודם כל וקרמתי עליכם אור וגידים ובשר עלה, רק אחר כך ונתתי בכם רוח וחייתם. זה הסדר, אין מה לעשות. זה לא בטעות שהבית של המשכן קדם לפרשת פרה. זה הסדר ההיסטורי. קודם מקימים את הבית, קודם מקימים את המדינה, קודם וגאלתי. אבל אז יכול להתרחש האסון, שננתק בין וגאלתי לבקחתי. ביום חנוכת המשכן מתברר הבירור הכי קשה, הכי טראומטי. הקטורת לא עושה כלום. הכל הוא התבטלות מוחלטת שלכם לקדוש ברוך הוא. ההתבטלות הזאת קוראים במילה אחת בעברית, טהרה. כל נישה שבה אני נמצא, זה דבר המקבל טומאה. כלי שנתתי לו כבר שם, הוא כבר כלי המקבל טומאה. מה שבא באופן מקורי מן השמיים ואני לא התערבתי בו, הוא בטהרתו. כוחו של האדם להיות טהור, כשהוא מתחבר לדברים במקוריותם. מים שאינם שאובים, מי גשמים, מקווה המים. ברגע שאני נכנס עם הזווית שלי, עם הקטורת שלי, עם החלק שלי, זה כבר קצת עגל. תבוא האם ותקנח את צועדי. בדינו שתקדים החודש לפרה. אבל אנחנו, כשאנחנו מתחנכים ולא מספרים עכשיו כמו בליל הסדר את סיפור ההיסטוריה, אלא מעצבים את עצמנו בהתכוננות לקראת הפסח ופורים ואדר וניסן. אנחנו מקדימים את פרה להחודש. אבל גם אז יכול להיות אסון. נקדים את פרה, נהיה מספיק רוחמים, ונשב בשטייטל שלנו עם הרוחניות שלנו, ועכשיו כבר לא צריך את הווגל. בשביל מה עכשיו צריך בכלל את כל הבית? זה מפריע. מה הצורך בכל הדברים החיצוניים? כל כך טוב, כל כך רוחני בשטייטל שלנו הרוחני בחוץ. בשביל מה צריך הפרעות של בית? בין שלישית לרביעית לא יצא. וסימנך ארבע כוסות. ובטעות מה שקודם כל היה פרה. ופשוט תרגיל חינוכי. אתה מרגיש בארבע פרשיות שאתה יכול להפסיק עכשיו. טוב לך בקהילה, בלי כל הבעיות של מדינה ועם וארץ וצרות. יותר קל, אתה צודק. לכן את זה. אין זמן לחכות שבועיים. כי הרי הפכנו את הסדר. וצריך לחבר את הדברים יחד. מהאיש הירא ורך הלבב, אומרת התורה במלחמת הרשות, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, פן ולא ימת את לבב אחיו כלבבו. בתוך כל אותם אלו שחוזרים ממלחמת הרשות, האיש שנטע כרם ולא חיללו, האיש שהרס אישה ולא לקחה, האיש שבנה בית ולא חנכו. חז"ל אומרים שם דבר מוזר, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, דבר ידוע, משונה מאוד. הירא מן העבירות שבידו. ורך הלבב מקשרי המלחמה. הוא מפחד מקולות של חצוצרות ומלחמה, כל הדברים המובילים שם במדרש. הירא מהרוחניות, הוא יודע שאין לו זכויות כשהוא יוצא למלחמה והוא ירא. שואלים חז"ל מעבירות שבידו כגון. בשאלה המוזרה, זה כניסה לצנעת הפרט. מה שמשנה כגון, הוא יודע, כל אחד יודע לבד. כגון, עם חז"ל, כגון שסך בין תפילה של יד לתפילה של ראש. כשהוא הניח תפילין, אז הוא דיבר פעם בין תפילין של יד לתפילין של ראש. נו, זאת הבעיה היחידה שיש. הירא שסך בין תפילה של יד לתפילה של ראש. הרעיון הוא אותו רעיון. מי שמפסיק בין תפילה של יד על הזרוע לתפילה של ראש על המוח, מי שמנתק בין גופו לרוחו, מי שיש אצלו נתק, לא יוכל למצוא את הכוח המוסרי להילחם. ואז הוא ימיס את לבב אחיו כלבב. מי שלא יודע לחבר פרה והחודש, לא יכול לצאת למלחמה. איך יודעים לחבר פרה והחודש? לפני שנכנסים לבית, מתבטלים, מתארים, הופכים להיות כאלו שמבינים שהפרה לא מתמת ולא מתהרת, והקטורת לא ממיתה ולא מחפרת. לידיו של משה לא עושות מלחמה ולא שוברות מלחמה. כשמבינים את זה לפני, נכנסים אחר כך לתוך הבית, כאשר אנחנו מבוטלים לחלוטין אל הקדוש ברוך הוא, ואז המהלך עצמו הוא כבר מהלך של כוס שלישית וכוס רביעית, כוס חמישית, שתסתיים במהרה בימינו באמת.